השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חנה בת צבי, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בכ"ב עמוד א' במשנה. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על קביעת ראש חודש בחוץ לארץ, בחלק השני נראה שני נושאים אגביים, ובחלק השלישי נדבר על חילול שבת בשביל עדות על החודש. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מה הדין בחוץ לארץ? אז כמו שראינו במשנה בי"ח עמוד א', בשביל שבחוץ לארץ ידעו מתי בטין קידשו את החודש, היו שולחים להם שליחים. אבל אותם שליחים לא הגיעו לכל הגולה. הם הגיעו למקומות שאפשר להגיע אליהם עד הזמן של החג. אז בניסן היה להם 14 ימים עד פסח, אז הם הגיעו לאן שאפשר להגיע ב-14 ימים, ובתשרי היה להם פחות ימים ללכת, כי יש את ראש השנה ויום כיפור באמצע, אז הם יכולים להגיע למקומות קצת פחות רחוקים. בכל אופן, אותם מקומות שאליהם השליחים הגיעו, אז הם יודעים בוודאות מתי בטין קידשו את החודש, והם עושים לפי זה. כלומר, הם עושים יום טוב אחד לפי הזמן שהבטין קידשו את החודש. אבל מה לגבי מקומות שאליהם השליחים לא הגיעו בזמן, והם לא יודעים מתי קידשו את החודש? אז אמנם אחרי זה הם ידעו, אבל מה הם עושים עם החג עכשיו? מתי הם עושים אותו? עכשיו, עקרונית, זה לא כזה ספק נורא. כי הרי אנחנו יודעים שבאופן כללי, למרות שעשו לפי עדים, בכל זאת, בדרך כלל, נשמר איזשהו סדר קבוע של מלא חסר לסירוגין. כלומר, תשרי מלא, חשבן חסר, כסלב מלא, טבת חסר, שבט מלא, אדר חסר, ואותו דבר בסוף השנה, תמוז חסר, אב מלא ואלול חסר. זה בדרך כלל. ממילא, עקרונית, הם יכולים פשוט לסמוך על הרוב ולעשות לפי הסדר הזה, וגם אם הם יטעו, זה לא כל כך נורא. כי התורה אמרה שמי שקובע בסופו של דבר זה הביתין, והריטב"א מחדש שזה לאו דווקא הביתין בארץ ישראל, וזה לא חייב להיות אחיד, כך שזה לא נורא אם בארץ ישראל יעשו ביום אחד, ובגולה יעשו לפי מה שהביתין שלהם יאמר להם ביום אחר. זה לא נורא, עוד מעט נפרט על זה קצת יותר, אבל זה לא נורא. אבל, בכל זאת, כן רוצים שבני הגולה יהיו כמו ארץ ישראל, לכן ספק, תקנו שבחגים הם יוסיפו עוד יום אחרי היום טוב הרגיל. עכשיו, למה דווקא להוסיף? כי לפי הסדר הרגיל שאמרנו, גם ניסן וגם תשרי, שזה החודשים עם החגים, שניהם בדרך כלל מלאים, והחודש שלפניהם, כלומר אלול ואדר, בדרך כלל חסר, כמו שראינו בכף עמוד א'. אבל, אולי בכל זאת, קרה שבייטין כן עיברו את אותם חודשים, כמו שראינו שם שקרה שבייטין עיברו את אלול, ואם הם עיברו את החודש שלפני, זה דוחה את תשרי וניסן ביום אחד, וממילא צריך להוסיף עוד יום אחרי היום שלהם, כי אולי הכל נדחה ביום. אז זה יום תפשני של גלויות, כאן בגמרא מודגש שזה דווקא כשהם לא יודעים מתי בטין קידשו את החודש, בימינו שיש לוח קבוע, אז באמת כבר אין סיבה לעשות יום תפשני של גלויות, אבל עושים את זה בשביל לא לטוש את מנהג אבותינו. אז זה הדין באופן כללי, עכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. בדיון הראשון אנחנו נראה שתי הערות לכולה, והערה אחת לחומרה לגבי יום תפשני של גלויות. הערה הראשונה לכולה, זה שביום כיפור, לפי רוב הראשונים, לא הוסיפו יום נוסף, כי הרי סוף סוף זה רק תקנה, ולא רצו לגזור גם על יום כיפור, כי זה סכנה לצום יומיים. עכשיו, למרות שלא צריך, היו כאלה שהחמירו על עצמם, כמו שמסופר על רבא באמצע כ"א עמוד א', שהוא היה עושה יומיים יום כיפור ברצף, ובאמת קרה פעם שהתברר שבייטין בארץ ישראל עיברו את חודש אלול, וכך יצא שרק רבא צם בזמן הנכון, כל השאר צמו ביום לפני. זאת הערה אחת לכולה. הערה שנייה לכולה, זה שאמרנו שאנחנו מוסיפים רק יום אחד מספק, ולא יותר מזה. למה לא? הרי יכול להיות שהם טעו בכל החצי שנה האחרונה, כלומר שאולי כל ששת החודשים האחרונים, במקום שיהיו חצי מעוברים וחצי חסרים, אולי כולם היו מעוברים ואולי כולם היו חסרים, אז אולי נאמר להם להוסיף שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, אז עד כדי כך לחשוש, אנחנו לא חוששים. כי כמו שאמרנו, בדרך כלל יוצא לסירוגין, אין דבר כזה שזה יוצא ברצף, הכל חסר או הכל מלא, וגם אם זה כן היה יוצא, הם היו כבר שומעים על זה, כי בכל זאת יהודים זזים ממקום למקום, הם היו כבר שומעים ממישהו מה התאריך בארץ ישראל. אז כל כך אחורה, ודאי שלא חוששים. אבל, שואלת הגמרא, אולי לא נחשוש כל כך אחורה, אבל בוא נחשוש לפחות חודשיים אחורה ולא רק חודש. כלומר, במקום לומר שאנחנו רק חוששים לגבי אלול, שאולי טעינו שבמקום להיות חסר הוא היה מלא, אולי באמת אלול היה חסר, אבל אולי באמת אב, במקום להיות מלא, גם הוא היה חסר. ואז יוצא שהיום טוב הוא באמת יום אחד לפני התאריך שאנחנו חושבים. אז בוא נוסיף עוד יום אחד לפני. על זה עונה הגמרא, כיוון שזה מאוד נדיר שיש פעמיים ברצף חסר, אם זה היה קורה, אז היינו כבר שומעים על זה. זה דבר שיש לו קול, ממילא כיוון שלא שמענו, לזה לא צריך לחשוש. אלא חוששים רק על החודש הקודם, שבמקום להיות חסר, הוא היה מלא, ולכן מוסיפים עוד יום אחד. זאת הערה שנייה לכולה, שעושים רק עוד יום ולא יותר, ועכשיו נדלג מהשורה הראשונה בעמוד א' לשורה החמישית, ונראה הערה אחת לחומרה. אמרנו מקודם שבניסן השליחים מצליחים להגיע יותר רחוק מאשר בתשרי, כי הרי בתשרי יש גם את ראש השנה וגם את יום כיפור, אז יש להם פחות ימי הליכה. ממילא זה יוצר מצב שיש מקומות שהשליחים של ניסן מגיעים אליהם, אבל השליחים של תשרי לא מגיעים. לכן לכאורה מה שהם היו אמורים לעשות, שבניסן הם יעשו רק יום טוב אחד, כי השליח אמר להם מתי קידשו את החודש, אבל בתשרי יעשו יומיים, כי השליח לא הגיע. אבל מחדש רבי יוחנן שמחמירים עליהם שגם בניסן אותם אנשים יעשו יומיים. כי אם בניסן הם יעשו יום אחד, בסוף הם יבואו לזלזל ולעשות גם בתשרי רק יום אחד. לכן החמירו להם שגם בניסן יעשו יומיים. זאת הערה לחומרה, ועד כאן הדיון הראשון לגבי חול. הדיון השני זה מה לגבי מקומות בחול שכן עשו יום אחד, למשל ביום כיפור שאמרנו שעושים רק יום אחד, ואחרי זה התברר להם שהם טעו, ובייטין כן עיברו את אלול, וממילא יום כיפור האמיתי זה רק למחרת. מה הם עושים? אז לגבי זה קודם נאמר את המסקנה של הגמרא, ואחרי זה נראה את זה בפנים. המסקנה של הגמרא זה שזה תלוי בשני דברים. דבר אחד זה שזה תלוי, האם זה שאמר להם שבייטין עיברו את אלול, האם הוא פשוט יודע את זה, או שהוא ממש היה בבייטין והעיד שבייטין אמרו מקודש כשהם קידשו את תשרי ביום ה-31 של אלול. כלומר, עדות מפורשת. אם זאת עדות מפורשת, אז באמת, למרות שאמרנו שבגולה יש להם סמכות לקבוע בעצמם את החודש, אם הם שמעו עדות מפורשת מארץ ישראל, הם צריכים להתיישר לפי התאריך של ארץ ישראל. אפילו שהם כבר סיימו את יום כיפור, הם יצטרכו לעשות עוד אחד. זה אם זה עדות מפורשת. אם זה לא עדות מפורשת, אבל הגיע מישהו שיודע בוודאות שבאמת בייטין עברו את אלול, בכל זאת, כיוון שזה לא עדות מפורשת, אז כאן זה תלוי בדבר שני, וזה, האם כבר עבר יום כיפור שלהם, כלומר, בטעות שלהם. אם הם כבר סיימו את יום כיפור שלהם, ועכשיו לילה ובא מישהו ואמר להם, אז הם לא צריכים לעשות עוד אחד, אפילו שבעצם באמת יום כיפור מתחיל רק עכשיו בארץ ישראל. בכל זאת, כיוון שעבר יום כיפור שלהם, וכאמור יש להם סמכות לקבוע את התאריכים, ממילא הם לא צריכים לעשות שוב. אבל אם הגיע מישהו באמצע יום כיפור שלהם ואמר להם שזה לא נכון, אז הם כבר כן מפסיקים את היום כיפור שלהם ועושים עוד פעם למחרת. אז שוב, אם זה עדות מפורשת, בכל מקרה הם צריכים לעשות שוב. אם זה לא מפורשת, אז תלוי, אם כבר עבר היום שלהם, אז הם לא עושים עוד פעם. אם לא עבר, אז הם עושים. זה באופן כללי, כמובן זה לא לפי כל הראשונים, אבל כך משמע, ועכשיו נראה את זה בפנים. אז בגמרא זה מובא בשני סיפורים. סיפור ראשון זה בשורה הראשונה בעמוד א', שלוי הגיע לבבל ביום שבו הם חשבו שזה יהוד א' בתשרי, כלומר הם עשו את יום כיפור אתמול, אבל הוא אמר להם, תדעו לכם שבאמת היום זה יום כיפור, כי עברו את אלול, אז כאן, כיוון שזה לא היה עדות מפורשת, אז הם לא צריכים לעשות עם זה כלום, אפילו שהם כמובן מאמינים לו, בכל זאת, כיוון שהם כבר עשו, הם עשו. זה סיפור ראשון. סיפור שני, באמצע עמוד א', מסופר על רב נחמן שבאמצע יום כיפור שלו הגיע מישהו ואמר לו, תדע לך שיום כיפור זה רק למחרת. אז כאן, למרות שזה לא היה עדות מפורשת, בכל זאת, כיוון שהוא עוד לא סיים את היום כיפור שלו, אז הוא כן צריך לעשות למחרת. עד כאן הדיון השני לגבי כשטעו בחול, באופן כללי יש להם סמכות, אבל אם זה עדות מפורשת או שהם עוד לא סיימו את היום שלהם והם יכולים להפסיק ולהתחיל מחר, אז הם צריכים לעשות את זה. עד כאן הדיון השני בחלק הראשון של השיעור לגבי חול. החלק השני זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן נראה שני נושאים אגביים. נושא אחד, שעוד רגע נראה למה הוא מובא כאן, בגמרא בפשטות קשור יותר לעיבור השנה, לא לעיבור החודש. וזה לגבי מתי לעבר את השנה. עכשיו, השנה מחולקת לארבע תקופות, כלומר לארבע עונות. תקופת החורף נקראת תקופת טבת, תקופת האביב נקראת תקופת ניסן, והפסוק אומר שמור את חודש האביב. כלומר, אני צריך שלפחות חלק מתקופת האביב יהיה בחודש ניסן. עכשיו, מה הכוונה חודש ניסן? לא כל חודש ניסן, אלא הגמרא דורשת רק בחצי הראשון של החודש, כלומר בזמן שהירח הולך ומתחדש. עד אמצע החודש, כלומר הכי מאוחר שבו תקופת ניסן האביב יכולה להתחיל, זה בי"ד בניסן. עכשיו, מה קורה אם אנחנו רואים שזה לא הולך להיות כך? אז אם אנחנו רואים שזה הולך להתחיל ב-15 בניסן, כלומר יום אחד מאוחר, אז זה לא בעיה. פשוט נעבר את הדר, וזה דוחה הכל בניסן ביום אחד, ואז יוצא שהאביב, במקום להתחיל ב-15, יתחיל ב-14. זה אם זה יוצא ב-15. ובסוגריים נעיר שכנראה בגלל זה זה הובא כאן, כי זה בעצם דוגמה ללמה שבייטין יעברו את חודש הדר, למרות שבדרך כלל, כמו שאמרנו, הדר אמור להיות חסר. בכל אופן זה פתרון כשזה יוצא ב-15. מה אם זה יוצא ב-16? אז כאן לעבר את החודש לא יספיק, אז כאן צריך כבר לעבר את כל השנה, ואז יוצא שהאביב במקום להתחיל ב-16 בניסן, הוא יתחיל ב-16 של אדר ב'. זה הנושא האגבי הראשון, אנחנו רואים כאן מקרה שבו אנחנו רוצים לעבר את אדר. הנושא הגבי השני זה שרב נחמן דיבר עם יורדי הים שהם לפעמים נמצאים בים חודשים ואין להם מושג מתי בעצם קידשו את החודש, אז בלית ברירה הוא אומר להם תלכו לפי הטבע, והוא מביא להם שיטה איך לדעת מתי זה י"ד בחודש. בשביל להסביר את זה נזכיר משהו שגם אמרנו אתמול, וזה שבתחילת החודש, כלומר בזמן שבו לא רואים את הירח, הירח הוא בדיוק בקו בינינו לבין השמש, וממילא הירח והשמש זורחים ושוקים ביחד. אבל ככל שהחודש מתקדם, אז כל יום הזמן של הזריחה והשקיעה של הירח הולך מתרחק מהזמן שבו הוא היה בתחילת החודש ב-46 דקות. וכך, כשנגיע לאמצע החודש, כלומר בערך אחרי 14 יום, הוא יתרחק בדיוק ב-12 שעות. ואז יוצא שהזריחה והשקיעה של השמש והירח הם הפוכים. כלומר, השמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב, והירח באמצע החודש זורח בערב ושוקע בבוקר. וזה קורה בדיוק בי"ד בניסן. אז זה הטריק שאמר רבא ליורדי הים. עכשיו, הגמרא מסבירה שזה נכון למי שנמצא בים, כי בים האופק שטוח לחלוטין. אז תורה באמת מתי הירח והשמש שוקעים וזורחים, ובי"ד בחודש הם בדיוק הפוכים זה מזה. אבל אצלנו, שלנו יש אופק לא ישר, כי יש לנו ערים, אז הזריחה נראית לנו קצת יותר מאוחרת ממה שהיא באמת, כי לוקח לשמש ולירח יותר זמן לעלות מעל הגובה של הערים, וגם השקיעה היא נראית יותר מוקדמת ממה שהיא באמת, כי השמש והירח נעלמים יותר מהר, כי הם נעלמים מעבר לערים. ממילא אצלנו בי"ד בחודש עדיין יהיה פער בין השקיעה של הירח לבין הזריחה של השמש, כי השקיעה תראה לנו קצת יותר מוקדמת, והזריחה תראה לנו קצת יותר מאוחרת, וזה ייצור פער משמעותי. ממילא אצלנו זה יקרה בתתוו בחודש. אמנם בתתוו בחודש מצד האמת הירח כבר שוקע בערך 46 דקות אחרי שהשמש כבר זרחה, אבל לנו זה יראה כאילו שזה באותו זמן, כי בגלל הערים זה יראה שהירח שקע קצת יותר מוקדם, ושהשמש זרחה קצת יותר מאוחר, וכך זה יראה לנו כאילו שזה באותו זמן. עד כאן הנושא הגבי השני, דרך לדעת מתי י"ד בחודש, זה יעיל בשביל סוכות ובשביל פסח, כשאתה באמצע הים ואתה לא יכול לדעת מתי בטין קידשו את החודש. אלה היו שני נושאים אגביים, ועד כאן החלק השני של השיעור. את החלק השלישי, שזה המשנה בעמוד ב', נלמד לפי איך שהמאירי מתאר את המשנה, וזה שהנושא של המשנה זה שני דברים מיוחדים שיש דווקא בניסן ותשרי. אחד זה שבניסן ותשרי יש שליחים שיוצאים לגולה להודיע מתי בטין קידשו את החודש, עוד רגע נפרט לגבי זה, והשני זה שהעדים שבאים להעיד שהם ראו את הלבנה עושים את זה ביום ה-30 גם אם זה יוצא בשבת ומחללים על ידי זה שבת. זה בקיצור, עוד רגע נפרט לגבי כל אחד מהם, אבל קודם נאמר מה מיוחד בניסן ותשרי, אז המשנה מסבירה שבהן מתקנין את המועדות, כלומר אלה שני החודשים היחידים שהקביעה מתי ראש חודש שלהם תשפיע על החגים מדאורייתא, ולכן זה משפיע על שני הדברים שאמרנו, גם שמחללים שבת וגם שהשליחים יוצאים רק אחרי שהם שמעו בפירוש. זה בקצרה, עכשיו נפרט לגבי כל אחד מהדברים. אז הדבר הראשון שמיוחד בניסן ותשרי, שבניסן ותשרי אומרת המשנה ששליחים יוצאים לגולה להודיע להם מתי בטין קידשו את החודש. עכשיו מיד שואלת הגמרא, ממש בהתחלת הגמרא, הרי אמרנו במשנה הקודמת ששליחים יוצאים בכל החודשים שיש בהם חגים, גם חגי דרבנן, גם בתשעה באב, אז מה פתאום כאן אומרת המשנה שהם יוצאים רק בניסן ותשרי? על זה מסבירה הגמרא שנכון, הם באמת יוצאים מכל ששת החודשים שהזכרנו במשנה הקודמת, אבל היציאה שלהם בתשרי וניסן קצת שונה מבשאר החודשים, וזה שבשאר החודשים, אם 99% ברור לנו שהולכים לקדש את החודש כבר ביום ה-30, אז הם יכולים לצאת עוד לפני שבטין קידשו בפועל. למשל, אם הירח נראה בעליל, כלומר שכולם ראו אותו בוודאות כבר ביום ה-29, או בלילה שבין ה-29 ל-30, אז בלילה אי אפשר לקדש את החודש, אבל ברור לכולם שלמחרת בטין יקדשו את החודש ביום ה-30, אז אין סיבה שהשליחים יחכו עד הבוקר, עדיף שכבר יצאו לדרך בשביל להרוויח עוד זמן של הליכה. זה בשאר החודשים. מספיק לי 99% שזה באמת יקרה. אבל בניסן ותשרי, כיוון שאז החגים מדאורייתא, לא מספיק לנו 99%, אנחנו רוצים שיהיה 100%. לכן בשני החודשים אלו, השליחים לא יוצאים כבר בלילה, אפילו שברור להם שיקדשו את החודש מחר ביום ה-30, אלא הם צריכים לחכות למחר, לשמוע את הבטין בפירוש מקדשים את היום ה-30, ורק אז הם יוצאים. אז זה הבדל בין שני החודשים אלו לבין שאר החודשים, ולכן המשנה הזכירה אותם בנפרד. עכשיו רק בסוגריים נוסיף שלגבי מקרה שבו ברור לכולם שבטין יקדשו את זה ביום ה-31 ולא ביום ה-30, למשל שעבר היום ה-30 והגיע כבר הלילה של ערב ה-31 ועוד לא הגיעו עדים, אז ברור שבטין יקדשו את החודש למחרת. כאן, למרות שזה 100% ברור שזה יהיה למחרת, כי הרי אין עוד אפשרויות, בכל זאת אומרים התוספות שגם כאן בניסן ותשרי העדים לא יוצאים עד למחרת, אחרי שהם שומעים את הבטין מקדשים, אפילו שכאן זה 100% שזה יהיה ביום ה-31, בכל זאת גזרו, אתו המקרה שהזכרנו מקודם, ששם זה לא 100% לגמרי. זה היה בסוגריים, ועד כאן הדבר הראשון שמיוחד בניסן ותשרי, שהשליחים מחכים שמשמעו במפורש שבטין כבר קידשו את החודש, ורק אז הם יוצאים. הדבר השני שנראה שמיוחד בניסן ותשרי זה לגבי חילול שבת של העדים. מה הכוונה? הכוונה היא שאם היום השלושים של החודש הקודם יוצא בשבת, והיו אנשים שראו את הלבנה במהלך היום באותו יום שלושים, כלומר זה אמור להיות כבר ראש חודש, אז הם יכולים לבוא גם בשבת עצמה. גם אם זה יהיה כרוך בחילול שבת, כי אם הם לא יבואו היום אלא יחכו למוצאי שבת, אז כבר לא יהיה אפשר לקדש את היום השלושים, אלא יקדשו רק למחרת ביום ה-31. ולגבי זה אמרה המשנה שמותר לחלל שבת דווקא בניסן ותשרי. תשרי, כי אז באמת משפיע על קביעת המועדים מדאורייתא בניסן ותשרי. זה מה שכתוב במשנה. בגמרא, הגמרא מתארת את ההשתלשלות של אותו היתר. אומרת הברייתא, זה מובא בסוף הגמרא, שבהתחלה, היתר הזה לחלל שבת היה בכל החודשים. אבל אחרי החורבן, אמנם עדיין מהתורה מותר לחלל בכל החודשים, אבל אמר רבי יוחנן בן זכאי, מילא בזמן המקדש, הייתה תועלת בחילול השבת, כי לפי העדים נקדש את החודש, ולפי זה נקריב קורבן רגיל או קורבן של ראש חודש. כלומר, יש כאן איזושהי נפקמינה. אבל אחרי החורבן, אז בשאר החודשים, למה זה כזה קריטי אם ראש חודש יהיה היום המחר? אין איזה שום נפקמינה. ממילא הוא גזר שלא יחללו שבת, אלא בניסן ותשרי, שאז באמת יש לזה נפקמינה לגבי הזמן של החגים. עכשיו נלך קצת אחורה בגמרא, מה המקור באמת שמהתורה מותר לחלל שבת בכל החודשים, ואפילו אם לא יהיה לזה שום נפקמינה, אז המקור הוא מאלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם. גם ראש חודש צריך להיות במועד הנכון שלו, ובשביל זה שווה שהעדים יחללו שבת, אפילו שלא תהיה לזה שום נפקמינה הלכתית. זה מהתורה. עכשיו רק בסוגריים, הברייתא מדגישה שזה דווקא לגבי קריאת המועד, כלומר שהעדים יכולים לחלל שבת בשביל שבייטין יקראו את המועד. אבל אחרי שבייטין כבר קבעו את המועד, אם אנחנו רוצים ששליחים יצאו בשביל שכל הגולה תדע לקביעה הזאת ויקיימו את זה בזמן, בשביל זה לא מחללים שבת, כי כתוב תקראו אותם במועדם, ולא כתוב תדאגו שהם יתקיימו במועדם. בכל אופן, זה הדבר השני שמיוחד לניסן ותשרי, מהתורה מחללים שבת בכל החודשים, אבל תקנת רבי יוחנן בן זכאי שרק בניסן ותשרי. עד כאן המשנה הראשונה בעמוד ב', עכשיו, אגב זה שדיברנו על חילול שבת של העדים, המשנה השנייה בעמוד ב' מביאה מחלוקת האם מחללים שבת גם כשהירח נראה בעליל, כלומר הוא נראה בצורה גלויה וברורה וכולם ראו אותו, ומן הסתם יש מישהו שגר קרוב לבית-אין שיכול להגיע לשם ולהעיד שהוא ראה גם בלי חילול שבת, והשאלה היא האם בכל זאת גם אנשים מרחוק מחללים שבת בשביל לבוא להעיד. רבי יוסי אומר שלא, כי זה מיותר, אבל תנא קמא אומר שכן. ולמה כן? אז מבינים את זה מתוך סיפור שמסופר על רבי עקיבא, בגמרא משנים את זה שזה לא היה רבי עקיבא, אלא זה היה אדם שקראו לו שזפר, שהוא באמת עיכב את העדים המיותרים. הוא אמר, למה אתם הולכים? הרי ממילא זה נראה בעליל, ומן הסתם מישהו כבר ראה, אל תלכו בשבת. ועל זה שלח לו רבן גמליאל ואמר, זה לא בסדר שעיכבת אותם, כי נכון שהפעם אולי זה מיותר, אבל אולי פעם הבאה זה לא יהיה מיותר. ואם הם יתרגלו לזה שאומרים להם לא ללכת בשבת, אז פעם הבאה כשהלבנה לא תראה בעליל, אז גם אז הם לא ילכו בשבת, למרות שאז דווקא כן צריך אותם, אז יוצא שאתה מכשיל אותם לעתיד לבוא, לכן גם כשהירח נראה בעליל, הולכים בשבת. נזכיר בסוגריים, מדאורייתא מותר בכל מקרה ללכת בשבת. ממילא אין לנו בעיה כאן שמתירים את זה בשביל שלא נכשיל אותם לעתיד לבוא. עד כאן המחלוקת במשנה. בגמרא יש על זה שתי הערות צדדיות ובזה נסיים. הערה אחת זה הערה לשונית, אמרנו במשנה שאם הירח נראה בעליל, כלומר בצורה מפורשת וגלויה, אז יש מחלוקת, ושואלת הגמרא מה המקור לזה שהמילה בעליל זה בצורה גלויה ומפורשת, אז מביאה פסוק מתהילים, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל, כלומר שהאמרות של השם הם כמו כסף טהור שהוא גלוי לכולם, מכאן שבעליל זה גלוי לכולם, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, אגב הערה הראשונה, הסוף של אותו פסוק, כסף צרוף בעליל, לארץ מזוקק שבעתיים. מה הכוונה שאמרות השם הם מזוקקים שבעתיים? אז הגמרא דורשת ששבעתיים זה כמו 7 כפול 7, כלומר 49. כלומר שלמשה רבנו היו 49 שערי בינה, וכתוב לגבי משה ותחסרו מעט מאלוקים, כלומר שהיה רק עוד שער בינה אחד שלמשה לא היה, כלומר שסך הכל יש נון שערי בינה, ומשה קיבל מתוכם 49. ואגב זה דורשים גם לגבי שלמה המלך, שהוא ביקש להיות כמו משה, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכאן יש מחלוקת בין רב לשמואל, האם הוא זכה בזה גם או לא. דעה אחת אומרת שלא, ולא קם נביאות בישראל כמשה, ומה שכתוב ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, הפשט הוא שהוא ביקש ולא קיבל. דעה שנייה אומרת שכן, כי אותו פסוק אומר שבנביאים לא קם כמשה, אבל במלאכים כן קם שלמה המלך. עכשיו לפי זה איך נפרש את ביקש קהלת למצוא דברי חפץ ומשמע שהוא לא זכה בזה, אז הכוונה היא לא שהוא לא זכה להיות כמשה, אלא שהוא לא זכה למשהו אחר, וזה שהוא רצה לדון בלי עדים והתרה, הוא רוצה לדון מתוך הלב שלו, ואת זה השם לא נתן לו. זה דבר שני, זהו ואגב הפסוק שהזכרנו, כסף צרוף בעליל על הארץ מזוקק שבעתיים. עד כאן המשנה השנייה לגבי חילול שבת של העדים, הגענו למשנה בכ"ב עמוד א', עד כאן החלק השלישי של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על חוץ לארץ. אמרנו שאם בחוץ לארץ הם יודעים מתי בית ינקצ'ו, כי הגיעו שליחים, אז הם עושים רק יום טוב אחד. אם הם לא יודעים, אז למרות שעקרונית הם יכולים לסמוך על הרוב ולעשות לפי הסדר הרגיל של מלא חסר, מלא חסר, בכל זאת הם עושים שני ימים טובים מספק, חוץ מביום כיפור. זה הדין באופן כללי, על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שראינו שני קולות וחומרה. קולה אחת זה כמו שהזכרנו הרגע שלא ביום כיפור. קולה שנייה זה שעושים רק יום טוב נוסף אחרי היום טוב שהם חושבים, ולא לפני, כלומר לא חוששים ששני החודשים שלפני יהיו חסרים, כי אם זה היה כך הם כבר היו שומעים על זה, והחומרה שבמקום שבו השליחים של ניסן כן מגיעים והשליחים של תשרי לא, כי בתשרי יש פחות ימי הליכה, אז הם עושים שני ימים גם בתשרי וגם בניסן, עת ותשרי, זה הדיון הראשון. הדיון השני, ביום כיפור, שבו הם לא עושים שני ימים טובים, מה קורה אם הם טעו והבייטין בארץ ישראל עיברו את אלול וממילא יוצא שיום כיפור זה רק יום אחרי מה שהם עשו, אז כאן זה תלוי. אם הם שמעו עדות מפורשת ששמעה שבייטין אמרו מקודש, אז הם צריכים לעשות כמו ארץ ישראל גם אם הם כבר עשו יום כיפור. אם הם לא שמעו עדות מפורשת כזאת, אז אפילו שהם יודעים שהם טעו, אז זה תלוי באיזה שלב הם גילו את זה. אם הם גילו את זה באמצע יום כיפור המוטעה שלהם, אז הם מפסיקים ועושים למחרת יום כיפור. אבל אם הם כבר סיימו את יום כיפור שלהם ותחילו כבר לאכול בלילה, ואז הם שמעו, אז הם כבר לא צריכים לעשות עוד יום כיפור, כי התאריכים שהם קבעו חלים, אפילו שהם לא כמו בארץ ישראל. זה הדיון השני על חוץ לארץ, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שני נושאים אגביים. נושא אחד זה שצריך לדאוג שתקופת ניסן, כלומר האביב, יהיה לפחות בחלקו בחצי הראשון של ניסן עד י' ד', שזה זמן ההתחדשות של ניסן, וממילא אם זה יוצא בתתוו אז פשוט מעברים את הדר, זה דוגמה למצב שבו מעברים את הדר למרות שהוא בדרך כלל חסר, אם זה יוצא בתת זין אז צריך לעבר את כל השנה. זה דבר אחד. דבר שני, ראינו שיטה ליורדי הים שאין להם מושג מתי בית ינקצ'ו את החודש, לדעת מתי י' ד' בחודש. זה קורה כשהירח זורח בדיוק כשהשמש שוקעת. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו שני דברים שבהם תשרי וניסן מיוחדים, כי אצלם זה חשוב לדעת בדיוק מתי החודש בגלל החגים. דבר אחד זה שהשליחים לא יוצאים אפילו שראו את הירח בעליל, עד שהם שומעים בפירוש שבית ינקצ'ו את החודש ביום ה-30, לעומת זאת בשאר החודשים מספיק שברור להם ב-99% שזה מה שיקרה, אז הם כבר יוצאים והם לא מחכים לקידוש עצמו. דבר שני זה שלמרות שמהתורה על כל החודשים ידים מחללים את השבת, לומדים את זה מאלה מועדי השם אשר תקרו אותם במועדם, בכל זאת רבי יוחנן בן זכאי תיקן שאחרי החור כיוון שאין שום נפקמינה מתי נקדש את החודש, אז הם לא מחללים את השבת, חוץ מניסן ותשרי ששם יש נפקמינה, כי צריך לקבוע את הזמנים של החגים. ובסוף, לגבי אותו חילול שבת, ראינו מחלוקת האם מחללים שבת גם כשהירח נראה בעליל, לפי רבי יוסי לא, אבל לפי תנא קמא ולפי רבן גמליאל כן, כי אם לא, נמצאת המכשילן לעתיד לבוא. בגמרא ראינו על זה שני דברים קצרים, אחד זה מקור לזה שבעליל זה במפורש וגלוי, למדנו את זה מאמרות השם אמרות תאורות כסף צרוף בעליל הארץ מזוקק שבעתיים, ודבר שני, אגב זה, דרשנו את שבעתיים שזה 49, שלמשה רבנו היו 49 שערי בינה מתוך 50 אפשריים. כל טוב.